זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, על השראה ומציאות.
אהלן, היום אנחנו מארחים בפודקאסט את ליה לוזון. ליה, בוקר טוב, מה שלומך?
אהלן, בוקר טוב, זה כיף להיות פה. קוראים לי ליה לוזון, אני סמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת לוזון, שהיא החברה של אבא שלי, כמו שמבינים. ואני גם מודה באושר שאני לקוחה גאה ומאושרת של המשרד, וכיף להיות פה.
תודה רבה שבאת. אז קודם כל, ליה, רציתי לשאול אותך, אנחנו מדברים על, הרבה על נדלן ועל פרויקטים נדלנים. איך בעצם עובד פרויקט יזמי בנדלן? מה השלבים?
האמת היא שזו שאלה שפעם היה לי יותר קל לענות עליה, כי בעבר, בסוף בשביל ששוק יתמחר את עצמו נכון, צריכים להיות פערי מידע. צריכים להיות אנשים שמבינים קצת פחות בשביל שיתאפשר רווח יזמי. והיום, בשנים האחרונות, אנחנו רואים שליזמים באמת קשה לעשות עסקאות בגלל שפערי המידע הלכו והצטמצמו. כשאנחנו היום באים להחתים אנשים בפינוי בינוי, אז הם יודעים שכל בן דוד שלהם עשה פינוי בינוי וקיבל ככה וקיבל ככה. עכשיו, זה לא מעניין אותם שהם לצורך הדוגמה בערד ובדודה שלהם עשתה פינוי בינוי בתל אביב. בן אדם בא, הוא כבר מכיר, הוא יודע מה זה פינוי בינוי, יש לו מספיק חברים שעשו, יש לו חבר שהוא עורך דין, הוא מבין, ולכן באמת העסקאות נעשו הרבה הרבה יותר מורכבות. גם לא בפינוי בינוי, גם דיירים רגילים. אתה יודע, פעם העברת חוזים הייתה ממש וולנטרית כזו, דייר היה מהיר. 8-10 הערות, היום החוזים שלנו קשים, אנחנו יכולים לפעמים לקחת עם בן אדם משהו כמו שבועיים, שלושה של סבב הערות. אנשים היום מאוד מודעים, מאוד מבינים, לכל אחד יש איזה חבר שזורק לו עצה פה ושם, ובבחינה היזמית ממש יותר קשה לנו למצוא מההיבט הזה עסקאות שקל לנו לעשות, כי גם בגלל מהפכת האינטרנט אז כל המידע נמצא. בן אדם רוצה מידע הכי קטן, אנשים לפעמים באים אליי, הנה תראי את המחיר פה, הוצאנו מיד שתיים. הצרכן עשה חוקר יותר, ובהיבט הזה יש לנו באמת עבודה קשה ביזמות היום.
ואיך פרויקט עובד בעצם? קונים קרקע, איך? מישהו כמוני שאין לו שום רקע.
זה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע, כי היום באמת קודם כל הקרקעות במדינת ישראל הולכות ונגמרות. עכשיו גם הרבה קרקעות שהיו ברשות המדינה, במחיר למשתכן יצאו לשימוש, ובאמת מה שקורה זה שרואים גם בעיתונות הכלכלית, אנחנו כמעט לא שומעים על עסקאות חדשות של רכישת קרקע. בדרך כלל כמו אצלנו בחברה, זה קרקע שנמצאת לפעמים כבר 15 ו-20 שנה, ומעבירים אותה את כל התהליכים התכנוניים הנדרשים. כי זה שיש קרקע עוד לא אומר שהיא מוכנה להיתר, ולפעמים קרקע על מנת להכין אותה להיתר צריך שנה, כי הטאבה, שזה תוכנית בניין עירונית, כבר מאושרת, ולפעמים לא. ואם אני צריכה לאשר טאבה, זה גם יכול לקחת 4 שנים ו-7 שנים. אז הרבה פעמים קרקעות שרואים את המנופים שלי עליהם עכשיו, הם כאלו שנקנו לפני 10 ו-15 שנה. אבל באופן עקרוני, התהליך הוא כזה שאתה מוצא, נגיד אני אלך היום בתל אביב, ימצא מגרש ריק, מה שכנראה לא יקרה, אבל נגיד, אז המגרשים מסומנים לפי גושים וחלקות, כמו תעודת זהות, ואז אני הולכת עם הגוש חלקה הזה לאדריכל, ואני מבקשת מהאדריכל לבצע לי בדיקה של זכויות הבנייה על המגרש. כי לא, זאת אומרת, זה לא שרואים מגרש, על אותו מגרש באותו גודל, פה יכולים לאפשר 7 קומות בגלל קרבה לשדה תעופה, ופה יכולים לאפשר 15 קומות. ולכן יש המון, זאת אומרת, הבדיקה הראשונית של האדריכל, היא זו שתקבע בעצם את מחיר העסקה, ואז הם חוזרים אליי עם באמת זכויות הבנייה, איך אפשר לבנות, לא על כל המגרש אנחנו יכולים לבנות, יש קווי בניין, יש מרחק ממגרשים שכנים, האדריכלים עושים את החישובים האלה, חוזרים אליי עם כמות הדירות וסוג הדירות שהמגרש יוכל לייצר לי, אני חושבת על מחיר, הולכת לקונה, למוכר, אם אנחנו מצליחים להסכים אז באמת יש עסקה, ואז אני מקדמת את הקרקע להיתרים, בדרך כלל בשלב שהוצאו היתרים, אנחנו כבר יודעים מחירי הבניין, יש הדמיות, ואז אנחנו גם נוציא שיווק של הדירות החוצה, מוכרים את הדירות, בונים, בדרך כלל הבנייה עצמה מרגע היתר, לוקחת בין 2 ל-3, תלוי בגודל הבניין, מאכלסים, בשמחה, מוסרים לאנשים מפתח, שמע נורא קל. כשאני מדברת על זה, זה מרגיש לי מאוד קל.
יפה, מעניין. ותגידי, כשאת מסתכלת על שוק הנדלן עכשיו, אני לא יודע אם להגיד אחרי הקורונה, בזמן הקורונה, אנחנו לא בדיוק מבינים, אבל אם אנחנו מסתכלים עליו לפני תקופת הקורונה ועכשיו, הנדלן למגורים, מה השינויים שאת רואה, אם בכלל?
קודם כל, הנדלן היום רותח, עכשיו זו רתיחה שהיא מוצדקת מכמה סיבות בעיניי. קודם כל, הרבה זוגות צעירים בקורונה הצליחו לחסוך את העוד 100-200 אלף שכל הזמן היו חסרים להם, בגלל ששנה ישבו בבית, ופתאום באו מוכנים עם ההון העצמי, פעם אחת. פעם שנייה, אנשים מתחילים להבין, לצערי אגב, בגלל האנטישמיות הגואה בעולם, יש גלים גדולים של עלייה. וגם אם אין גלים גדולים של עלייה, יש כל ההפגנות שהיו בלונדון, זה גורם לאנשים לעשות חושבים, ואז הרבה אנשים משם גם מבקשים לדאוג שתהיה להם דירה פה, למקרה של איזשהו יום. לצערי אני אומרת את זה, אבל הרשויות עובדות בקצב איטי שאי אפשר להסביר. לצורך השוואה, אנחנו עובדים גם בלונדון, בלונדון אם שלחתי לרשות המקומית בקשה ליתר, ולא התייחסו אליי תוך 90 יום, זה כן מעצם זה שלא התייחסו אליי. בארץ לצורך הדוגמה היתר לוקח לי בין 3-5 שנים. עכשיו שואלים מחירי הדירות, איך זה עולה, איך זה עולה. בעבר, לפני שהרשויות תפקדו באופן שהוא כל כך איטי, לקחו לנו שנתיים להוציא יותר בנייה. ואז שנתיים להוציא יותר בנייה, שנתיים לבנות, 4 שנים, יופי. מה שלקח לי פעם 4, היום לוקח 8. בשביל שאני ארוויח את אותו דבר שפעם הרווחתי ב-4, היום על פני 8, ואני משלמת ריביות כל הזמן לבנק, המחירים חייבים לעלות דרמטית. עכשיו אמרתי את זה גם השרים הנכנסים, כולם עוסקים בשאלה איך להוריד את מחירי הדיור. התשובה מאוד פשוטה, תחייבו את הרשויות המקומיות לזמנים. גם אנחנו רוצים להוציא יותר תוך שנה.
ואיך את מסבירה את הזמנים הארוכים האלה?
אני לא יודעת מי פה ביקר ברשות מקומית. אין בדיוק מדידה כמו שאני מודדת את העובדים שלי לפי תפוקות. זה לא אנשים שלחוצים על הכיסא. אין באמת... זה דמויות, העובדה, זאת אומרת, והדברים עובדים יותר בעצלתיים. יש היום, בגלל שהיה דור של ראשי עיר עם המון שחיתויות, היום יש דור של ראשי עיר שנורא נזהר לקחת החלטות. אז כל משהו שאתה רוצה שהוא טיפה חורג מנורמה, מעלים אותו לעוד ועדה ועוד ועדה וכל חברי המועצה. וזה נשרח, וזה מתקדם, ופה מחליפים פקידות, ותחלופה גבוהה, ומהנדס עיר פתאום עוזב, וזה פשוט הופכים להיות תהליכים ארוכים מהן כמוהם. עכשיו, אם המגרש שלך הוא בשכונה, שכבר בנו בשני מגרשים לא טוב, אז מצפים שאני אתקן את כל השני מגרשים. ליה, בואי תסללי מחדש את כל האינסטלציה, רגע תעבירי כביש עוקף. ואז גם אנחנו בתור יזם מקבלים כמות מטלות ציבוריות שכל הזמן צריך להתווכח עליה. מנסים לבקש מהרשות העירונית ללכת איתנו יד ביד, כי זאת לא מטלה רק שלי, תמיד יש סירובים. יכולה להגיד שבעיריות שכן יש בהם ראשי עיר שנכונים לקחת החלטות ושמבינים את המצוקה ושמו למהנדס העיר ממש יד, אתה חייב להכניס השנה כך וכך היתרים, שם אנחנו רצים יותר מהר. ולא ברור לי איך לא כל ראשי הערים מבינים שעיר שיש בה בנייה, זו עיר שנעשה צעירה יותר, זו עיר שמושכת זוגות צעירים, זה צריך להיות אינטרס של כל ראשי הערים, ואנשים נכנסים ולא מבינים שההתעמקות הראשונה בשביל לפתח עיר, היא באמת בקצב שבו הבנייה בה מתקדמת. ומי שישכיל לעשות את זה, אתה יודע, גם יבטיח לתושבים של העיר שלו מחירים יותר נמוכים. אני מוכנה לעשות היום ברטר עם כל ראש עיר שיבטיח לי יותר תוך שנה וחצי, בהתחייבות שהדירות באזור הזה יהיו בהכרח הכי זולות. זה ברור, גם אנחנו רוצים לבנות מהר.
וכשאת מסתכלת על הנדלן המסחרי, לאור ההשפעה של הקורונה, ולאור זה שחברות מורידות את מצבת העובדים הממוצעת שנוכחת במבנה, איזה עתיד את רואה?
אז אני חושבת שיהיה הרבה משקל למסחר מתחת לבית, מהסיבה הפשוטה, ואני חווה את זה בתור מישהי שגרה לא איפה שהמשרד שלה ומנהלת פרויקטים בכמה ערים, שההתניידות במדינת ישראל היא לא אפשרית, ואני באמת מאמינה שאנשים ירצו ללכת על המודל התל אביבי, של חזרתי מהעבודה, אני לא מזיז את האוטו, כי הפקקים זו פשוט תופעה שבאמת קשה להתמודד איתה, ועד שלא תהיה רכבת קלה, אין באמת חלופה של תחבורה ציבורית, הלוואי ותהיה, זאת אומרת אנחנו גם חייבים את זה, כי אם אנחנו נשאר מאחור ברמת תחבורה, יהיה פה פשוט כמו איסטנבול, ואנחנו נחשב מדינת עולם שלישי. אבל זאת הסיבה שאני באמת חושבת שאנשים שנסעו בפקקים שעה וחצי בבוקר, שעה וחצי אחרי צהריים, אין להם שום אינסנטיב להוציא רכב. ולכן אני מאוד מאמינה בעתיד של מרכזים מסחרים מתחת לבית. זאת אומרת, המרכז השכונתי, הבר השכונתי, לשם אני חושבת שעניין המסחר הולך. אמרת ובצדק שגם מאז הקורונה הרבה אנשים עובדים מהבית, אז בכלל זה מייצר איזושהי נוחות. ואני באמת חושבת שאנחנו נראה חללי עבודה משותפים גם בערים פחות סקסיות מתל אביב, כי בסוף גם אנשים ביהוד ופתח תקווה רוצים חלל עבודה שהוא קרוב לבית, וכבר לא שואפים לנסוע למשרד בתל אביב שעתיים.
ואת חושבת שיהיה ניוד של נדלן מסחרי לנדלן פרטי? נדלן לטובת מגורים?
אני חושבת שלבסוף לא תהיה ברירה. בקצב שבו המדינה גדלה, בקצב שבו לצערי אחוזי הגירושין עולים, כי פעם משק בית התנהל בבית אחד, והיום כמה 33% מתנהלים בשני בתים נפרדים, אני חושבת שפשוט לא תהיה ברירה. אנחנו, המדינה קצת עולה על גדותיה. אז, ושוב, אבל אם גם זה יהפוך להיות כמו היום, תוכנית של הסבה ממסחר למגורים, שלוקחת 8 ו-9 שנים, זה גם לא יפתור את הבעיה. חייבים להתחיל לכנס פה את הדברים למועדים. רשות המיסים יודעת להגיד לי, ליה, אם ככה וככה לא קורה, יש כנס מיסוי. למה לא עושים את אותו דבר בנדלן? למה ראש עיר לא מחייב מהנדס עיר להוציא יתרי בנייה תוך שנה וחצי מההגשה? למה מנהל מחוז לא מחייב? זאת אומרת, איך את נושא הנדלן לא תוחמים למועדים? זה באמת משהו שאני לא מצליחה להבין אותו. מה שכן אגב תחום למועדים, ובצדק, זה האיחור שלי לדיירים. אם אני איחרתי לדייר את מה שרשום בחוזה, אני משלמת כנס שטוב וטוב שכך. החשש מהכנס הזה הוא מה שגורם לי להפעיל לחץ, לא לפגר, לא לאחר, שזה נהדר. ולכן את אותו דבר צריך לעשות גם ברשויות המקומיות. צריך שיהיה לחץ על זמנים.
ואם אני מסתכל על השלב האחרון של הנדלן, השיווק, כשאני מסתכל על הרבה מותגים בין היתר שגם אנחנו משווקים, אז רואים שבתוך תקופת הקורונה היה שינוי מאוד מהותי. אנשים עברו לאונליין, אופן השיח השתנה, וכשאני מסתכל על נדלן, בגדול שיטת השיווק היא נשארה זהה. זאת אומרת, לידים, אחרי זה פגישה פרונטלית וכן הלאה. איך את מסבירה את זה, והאם את רואה שינוי באופק, באופן שבו אנחנו מוכרים נדלן?
תראה, זה מאוד מעניין, כי לנו יש גם חברה יזמית בפולין. עכשיו, בפולין היה סגר תקופה ארוכה, אבל סגר הרמטי. וממש הורדנו תחזיות בגלל זה, והופתענו לגלות שבפולין מכרנו עשרות אם לא מאות דירות דרך האינטרנט בלבד. הצוות שלנו ברונסון בנה מערך מדהים של שיווק, שממש אפשר סיור באתר וסיור בדירה, ואנשים קנו דירה רק באופן הזה, מבלי להגיע למשרד המכירות אפילו פעם אחת. להגיד לך שאני רואה את זה קורה עם הישראלים, לא חושבת, יש פה עדיין את העניין. אנחנו מעט מאוד רואים אנשים שבאים בפגישה וקונים. תמיד יש את חמתי וחמותו ואימא שלי ואימא שלו, ובן דוד שלי שמבין בככה, ישראלים צריכים, אנחנו צריכים, יש לנו הרי משהו גלותי שגם בגללו רעיון רכישת הדירה הוא כל כך מוטמע בנו, ולכן זה עדיין העסקה הכי חשובה בחיים, ואני עדיין חושבת שבמנטליות הישראלית אנחנו רחוקים מלעשות את זה אינטרנטי בלבד.
זאת אומרת, את רואה את המשך השיווק בענף באותה צורה, פרונטלית.
כן, תראה, אני גם רואה היום, למשל, המון דיירים אוהבים לבוא לסייר. עכשיו, אתה יודע, זה סיבוך, כי כל הנעלי בטיחות וזה, ואני אומרת לאנשים, תשמעו, כמה חודשים לפני מסירה, לא, הם רוצים לסייר, לבוא, גם אם לא הגיעו לקומה שלהם, הם רוצים לראות, זה חלק מהמנטליות הישראלית שלנו, וטוב שכך, גם ישראלים מאוד אוהבים להכיר את האנשים מאחורי. אני רואה, לקוחות שלי הולכים לאתר, הם חוזרים, הם מרגישים שיש להם את המנהל עבודה בוואטסאפ, הם יודעים עם מי לדבר, יש לזה שם, יש לזה פנים, זה אחרת, אנחנו קצת פחות אינטרנטים. קצת שני, גם צריך לזכור שהגיל של הרכישות הוא 30 ומעלה. כנראה שהדור החדש, שהוא מאוד, דור האונליין כנראה עוד 20 שנה, יקנה דירות באיזה הקלקה באינסטגרם. אבל היום, ל-15 שנה הקרובות אני עוד רואה את זה נשאר ככה.
טוב, הייתי רוצה שנדבר קצת על ניהול.
כן.
איך את רואה, מה זה בעצם מנהל אפקטיבי בעינייך?
מנהל שמבין שקודם כל זה העובדים שלו. מה אני בסוף עושה? באה בבוקר ומחלקת ביום 100 משימות. אם לא כל המאה יקרו, אין חברה. עכשיו, את המשימות האלה עושים העובדים שלי. הם הבסיס, הם התשתית, הם ההצלחה, הם הכל. התפקיד שלי זה לדאוג להם מא' ועד ת', גם ברמת הרווחה האישית, גם ברמת הרווחה במקום העבודה. אבל מנהל שלא מבין את זה, הוא חוטא להכל. הם זה ליבת העסק. עכשיו, לא צריך להקצין את זה, כמו בכל מיני תעשיות מפונפנות אחרות. אבל כן, צריכה להיות התחשבות, צריכה להיות אכפתיות. לא צריכה להיות עין צרה. כל ההסתכלות הזאת של, כשרק התחלתי לנהל, אז אחד העובדים כתב לי, היי, מאחר ב-20 דקות יש יום הולדת לילד בגן. התקשרתי, ואמרתי, אמרתי, תקשיב, אתה בן אדם מבוגר, אתה ממש לא צריך להודיע לי על איחור של בוא נאמר פחות משעתיים. אני סומכת עליך, אתה סומך עליי, אנחנו אנשים בוגרים. וכשאתה נותן לאנשים את התחושה שאתה סומך עליהם ושהם חלק מהמערכת, אז אכפת להם ממך ואכפת להם מהמערך. אבל כל ההתקטננות הזו שאני שומעת בדיוק חצי שעה הפסקת צהריים ומסתכלים מתי יחתימו כרטיס, לא יחתימו כרטיס. מה אכפת לי? שיוכלו צהריים כמה זמן שהם רוצים. כאילו, צריך... אי אפשר להרוויח כסף ואי אפשר להצליח אם לא כיף. ולעובדים שלי צריך שיהיה להם כיף. ולצד הכיף הזה אנחנו גם עובדים ועובדים קשה, אבל הם מרגישים מוערכים על הדברים שהם עושים. אני חושבת שקל גם להגיד את זה מהפוזיציה שלי, כי בסוף קיבלתי מאבא שלי חברה, אז אין לי צורך לנפנף בהישגים שלי, ואולי לכן קל לי לתת לעובדים את כל הבמה. כנראה שאם הייתי עומדת מול איזה בורד חיצוני, אז כל מיני צריכה להגיד, אני, כמו רוב המנכלים. אז טוב שבקטע הזה קצת יותר קל לי בחיים. וצריך לתת לעובדים הרבה קרדיט, בהחלט, ולהזכיר להם שהם חשובים ושהם משמעותיים. כן, זה בעיניי ליבת הניהול.
מה דעתך לגבי עבודה מרחוק?
אני חושבת שזה עובד באופן שהוא חלקי. כי בסוף, אני יכולה להגיד לך בכן, בצניעות גמורה. יום שאני לא במשרד, זה יום שהעובדים שלי עבדו פה פחות טוב. כי אני באה עם כל אהביי, והולכת וחוזרת, ואני מזכירה להם בשביל מה הם עושים את זה. וכל העבודה מרחוק הזאת, אז אתה קם, אז קצת פחות קל לך לזכור מי זאת ליה, ויש איזשהו בוסים טובים, מכניסים את העסק לדרייב, לעשייה. אני יודעת את זה, כי אני קמה כל בוקר, ויש לי שיחת בוקר עם עמוס לוזון שמכניסה אותי לדריכות יתרה, ואם לא הוא, לא בטוח שהייתי בכזה קצב, וזה חשוב, האהבה היא במקום עובדה, אנשים דוחפים אחד את השני קדימה, אני חושבת שכשיש בעסק חוליה, נגיד שהיא בינונית או מחסירה הרבה או זורקת, זה משליך על כל העובדים, כי פתאום כולם אומרים, למה הוא זורק? והוא... צריך לייצר אווירה של עבודה, של הצלחה, של כיבושים, ואת זה מייצרים בעיקר באמצעות נוכחות. אז אני חושבת שכמו שאמרנו קודם, בגלל הפקקים הנוראים זה נחמד לעבוד מרחוק, אבל צריך שילוב, חייבים לבוא למשרד. וחוץ מזה שאני בתפיסה שלי חושבת שלקום בבוקר להתלבש ולצאת זה חלק מאושר, אבל זה שלי לגמרי.
אפרופו הבוקר, איך עובד הבוקר שלך?
וואו, אני מתעוררת כל יום ב-5:40, זו השעה האהובה עליי, ואז אני הולכת להתאמן. אחר כך בשעה 7:00 אני כבר יושבת עם המחברת שלי פתוחה בבית קפה, ואם תשאל אותי, 7:00 עד 8:30 זה השעה וחצי היחידה ביום שאני עובדת. אין טלפונים, אין מיילים, זה רק אני וכל המשימות שצריכות לעשות היום, אני משגרת אותם קדימה, ואז בשעה 9 כולם קמים ונהרסת לי השלווה, ואז אני בעצם פקח תנועה. טלפון מדייר, התקבלה תביעה, זה לפה, אבל אין באמת זמן לחשוב. אתה בעיקר עודף בלמים ושיחות, וזה ככה בדרך כלל עד איזה 7-8 בערב, כן.
מעניין. תגידי, ואם היית יכולה לבחור תחום עיסוק אחר, לגמרי אבל, במה היית בוחרת?
אני עוד אבחר, אני בהחלט, אני אסיים את המסע שלי בנדלן בטח עוד איזה 5 או 7 שנים, ואז אני אלך לעשייה ציבורית. אני חושבת שאנשים כמוני שנולדו למשפחות עם יכולת כלכלית גבוהה, לא צריכים להשקיע את כל המשאבים בלהגדיל את העושר המשפחתי, וצריכים גם לפזר חלק ממנו חזרה, ואני מאוד מאוד אשמח לקחת מערכת מאוד חולה ולתקן אותה. או את משרד הבריאות, או את משרד החינוך. זאת אומרת, הייתי מאוד מאוד רוצה לעשות, אנחנו עכשיו עושים פרויקט בחברה עם ניצולי שואה, שזה גם משהו שאני מבינה כמה הוא לא מטופל. ובסוף מנהלים המוכשרים הולכים לעשות כסף במגזר הפרטי. אז אני רוצה להיות מנהלת מוכשרת שסיימה לעשות כסף במגזר הפרטי, והולכת להחזיר בחזרה לחברה. ואני אעשה את זה, אין לי ספק, בטח.
אפרופו בישראל, כשנסתכלת עליה עכשיו, אם היית צריכה להרוס דבר אחד ולבנות דבר אחר, מה היית הורסת ומה היית בונה?
את ההבנה הבסיסית שכל מה שאתה רוצה להגיע אליו מצריך עבודה קשה, נקודה. ואז לא צריך קטר על זה כל כך הרבה. אנשים פה, אני מרגישה שאם בחיים היו שמים תג מחיר על כל דבר, אבל ממש תג מחיר מוחשי כמו בחנות בגדים, לאנשים היה יותר קל. אנשים כאילו רוצים לקנות משהו שבוא נאמר התג מחיר שלו הוא 2,000 שקל, אבל הם רוצים שזה יעלה להם 20. ובגלל שזה מדבר על, בחיים זה פחות מוחשי, אז לא מצליחים להבין את זה. כשבן אדם אומר, אני רוצה לרדת במשקל, אבל אני לא רוצה לשמור תזונה ולא רוצה להתאמן, אתה לא יכול להגיד את זה. ויש בתפיסה הישראלית משהו שרוצה להשיג דברים, בלי לשלם את המחיר. עכשיו, זה לא יכול לקרות. אם רוצים משהו, צריך לשלם את כמה שהוא עולה, ומפה להתקדם. זה משהו שהייתי שמחה, תפיסה שהייתי שמחה לטשטש, ומה שהייתי שמחה להשאיר פה זה את האנושיות ואת האכפתיות. נכון, היא לפעמים קצת גובלת בחטטנות, אבל בסוף יש פה המון חום, וזה משהו שהוא מדהים בעיניי.
ליה, ואם מקשיב לך עכשיו ילד שהוא בן 20-21 אחרי צבא, והוא מקבל השראה וגם רוצה להתקדם בעולם הניהולי, איזה טיפ היית נותנת לו?
קודם כל שהוא צריך ללכת ללמוד, ואז בשנה האחרונה ללימודים, שאתה כבר קצת יודע מה הם מצריכים ממך, הוא צריך ללכת לעבוד בחברה שעושה לו את זה, גם בהתנדבות. זאת אומרת, להתחיל להריח את השטח. כל תפקיד, מזכירה, איש החזקה, רק לעשות דריסה בדלת בשנה האחרונה של הלימודים, כדי לסיים את הלימודים כבר עם איזשהו מושג, ולהיות קשוב. בהתחלה צריך איזה שנה רק להקשיב, צריך לסמן אנשים שאתה רוצה ללמוד מהם, וכאלה שאפשר להתייעץ איתם. צריך להתרחק מאנשים שחושבים שהצלחה היא משהו ששמור רק לך. צריך יותר, כמה שיותר להיות עם אנשים שהם מגדילים והם בשפע והם מחמיאים, וכמה שפחות להיות עם אנשים שמצמצמים ואני ואני וזה הכל אני, לא טוב. ולהיצמד באמת לדמויות שמחפשות לעשות דברים בצורה שהיא טובה ונכונה, וללמוד מהם. וככה, ואז מטפסים על המסלול, ובעיקר לא לסמן וי על כלום. לא משנה מה אתה עושה, אתה מאמן כושר, אתה קונדיטור, אבל להגיע בבוקר לעבודה בחדווה ולהגיד, היום אני וואו, כל יום. אחרת אל תבוא. כאילו באמת, go big or go home. כאילו כל מה שעושים צריך לעשות מכל הלב. זה אני ממש מאמינה.
ליה, תודה רבה שבאת.
תודה רבה לכם שהזמנתם אותי, ואם נהנתם להקשיב לנו, אז אתם יכולים לחפש את גופמן קריאיטיב בספוטיפיי או בכל אפליקציית שם אחרת.